קשת, כל שידורי תורה. אנחנו בחודש אלול, זמן אלול, תשס"ט, יש לנו שיעורים מיוחדים בזמן הקצר הזה, עד יום כיפור. ובימי ראשון אנחנו נערך, נשמע שיעורים מפי הרב משה ליכטנשטיין בנושא התפילות של הימים נוראים.
שיחתנו הקודמת נסבה על מגמה בסיסית של תפילות ראש השנה. עכשיו נעבור לתפילה המרכזית, זו שעומד מוקד היום, דהיינו תפילת המוסף ופסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות. נתחיל במבנה הבסיסי. במשנה בראש השנה נאמר, סדר ברכות, אבות וגבורות וקדושת השם, תהיינו, ברכה ראשונה, שנייה או שלישית המוכרים לנו, וכולל מלכויות עמהן, תהיינו, אומרים פסוקי מלכויות בברכה השלישית של אתה קדוש, ותוקע, ואינו תוקע, קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע, ואומר עבודה ועודה בוקעת כהנים, תהיה ביוחם בן נורי. תהיינו, לפי דעתו, מלכויות הולכות יחד עם ברכת אתה קדוש, ואינם הולכות עם ברכת קדושת היום, ואז יש ברכה רביעית, קדושת היום, אתה בחרתנו ללא מלכויות, ברכה חמישית זיכרונות, וברכה שישית שופרות. לעומתו, רבי עקיבא מצרף את המלכויות יחד עם ברכת קדושת היום, כפי שאנו נוהגים היום, ואז יש שלוש ראשונות, אבות, גבורות, גשמים, וקדושת השם, אתה קדוש, באופן רגיל. לאחר מכן, מלכויות עם קדושת היום, זיכרונות ושופרות. דעה שלישית נמצאת בגמרא, דהיינו דעה שמצרבת את קדושת היום עם הזיכרונות. אז יש לנו בעצם שתי מחלוקות. מחלוקת אחת מנתקת בין מלכויות וקדושת היום, וסוף קדושת היום כברכה עצמאית. דעה שנייה רואה את זה קשור למלכויות, ושלישית לזיכרונות. נפתח בנקודה האחרונה. כפי שבשבוע שעבר, ישנה אסכולה אחת הוראת המלכות במוקד היום. שיקרו של ראש השנה, למליך את הקדוש ברוך הוא, לצאת בהכרזה שמלוך כולם כולו בכבודיך, מלך הכל הארץ. סקול השנה הוראה בסיסית היום כיום הזיכרון, כפי שהחותמים, מקדש ישראל ויום הזיכרון. כנראה שבכך נחלקו שתי הדעות הללו. שיטת רבי יהודה הנשיא ורבי עקיבא, שמלכויות הולכות יחד עם קדושת היום, שם במרכז היום את המלכות. למה אני מצרף את קדושת היום? איזה עיקרון מבטא בצורה הטובה ביותר את הקדושה? הווה אומר המלכויות, כי היום ביסודו הוא יום מלכות. וכך אנחנו עושים היום, חותמים, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל יום הזיכרון. אז אמנם היום מכונה יום הזיכרון, החתימה מדגישה את הזיקה הדוקה בין מלך הכל הארץ לבין הקדושה, והקדושה כמובן מצורפת ומשולבת בברכה שמדברת על מלכות. לעומת זאת, דעת הבן שמעון בן גמליאל החולק וסבור שאומרים ברכת קדושת היום זיכרונות, לדידו מרכז היום הוא הזיכרון, הדין, בחינת מעשה האדם, אתה זוכר מעשה האדם, בקטע קרוצוי קדם, בקטע הזיכרונות היא הברכה המרכזית, כי עיקר היום הוא יום זיכרון, וכשאנחנו רוצים להתמקד בקדושת היום, עלינו לעשות זאת במשולב עם הזיכרון ולא עם המלכות. תפיסה זו מקבלת חיזוק מסוים מעמדת רבי יוחנן בן נורי. אף הוא רואה את המלכות לא כמשולבת משעת היום, אלא עם קדושת השם. קדושת השם איננה ברכה מיוחדת לראש השנה, אז בראש השנה אנחנו מדגישים יותר את הקדושה בגלל בריאת העולם, ומשלבים את הקודש לא רק בנשגבותו של הקדוש ברוך הוא, שקדוש, קדוש, קדוש, מרומה מעל ברכה ותהילה מעל עולמנו, וביום בריאת העולם מדגישים שהקדושה משולבת בעולם. אבל המוקד איננו היום, אלא ביום הבריאה, בשעת השם בא לידי ביטוי בצורה כזאת. מרכז התפילה, עניין השלוש הראשונות, אין החלק האמצעי, וחלק הזה נעדר ממנו המלכות. עד כדי כך שדעתו, לפחות במשנה, לא תוקעים בברכת המלכויות, כי מהווה איזשהו ביטוי לקדושת השם, ולא למערכת ראש השנה באשר היא. אומרים, הגמרא תמתן זאת, ותכניס תקיעות מסוימות, ואף הפי כן, המלכויות לדעתו אינם חלק אינטגרלי ממערכת קדושת היום, זיכרונות ושופרות. וכן, אף לדעת רבן יוחנן בן נורי, כמו בשמעון גמליאל, תפילה באה לבטא את הזיכרון ואת העיקרון של יום הזיכרון כיום הדין, כיום בו האדם והקדוש ברוך הוא מתקשרים עם בצורה של דין, עם בצורה של שכרת הברית, פחות להדגיש את מלכותו הכל עולמי. גם נבחן את 18 כפי שמוכר לנו, תנו מלכויות, זיכרונות ושופרות, כשמלכויות מקשת היום, עדיין יש להם אינדיקציות מסוימות שמלכויות אינן פחות מרכזיות למצוות הברכות של זיכרונות ושופרות. ראשית, מצאנו זיכרונות ושופרות אף מקום נוסף. בתעניות. בסך התענית, יש רשימה של ברכות שמוספים בתענית, אלו כוללים ברכות נוספות שמוסיפים בתעניות, וגם כפי דעת חכמים את הזיכרונות והשופרות. זיכרונות ושופרות כן, מלכויות לא. עובדה זו פותחת פתח לתפיסה שמרכז השמונה עשרה בעצם זיכרונות והשופרות, כפי שבמידי ביטוי בתענית, ובראש השנה נוסף איזשהו פתיח. אלא שנושא זה עצמו קשור בקשר דוק לנקודה הקודמת. המכנה המשותף בין ראש השנה לתעניות הוא בעצם הברכה, הוא בעצם הדין המתרחש בראש השנה, החשש מהצרה, מספרי חיים וספרי המתים, כך גם בתעניות. לכן בתפיסה שמוקד היום הוא באמת הזכירה, המלכויות הופכות להיות נספחות. לעומת זאת, יכול להיות לנאמר, אגב, היא נותנת, העובדה שבתעניות, זיכרונות ושופרות מופיעות לבדן, ומאידך בראש השנה מצרפים את המלכויות, מצביע על כך שדובר בתופעה שונה ובעיקרון שונה. בשעה השנה בתעניות משמיטים מלכות, כי שם המוקד הוא אכן הצרה, אך בראש השנה מוסיפים מלכות, ובכך משנים ומסיטים את כל המוקד ממוקד של זכריה ודין למוקד של מלכות. על כל פנים, בהחלט מוכר לנו 18 שבו הזירון והשופרות הם המוקד והמלכויות בעצם נעלם לגמרי. אף המקורות שהגמרא מביאה להצביע על הצירוש של מלכויות וזיכרונות מושכות לכיוונים שונים. בגמרא בראש דף ל"ב יש לנו שתי מקורות לאמירת מלכויות. הפסוק אומר, בחודש השביעי, יש שבתון זיכרון תורה, שבתון זה קדושת היום, זיכרון אלו זיכרונות, תורה אלו השופרות. מה שחסר פה כמובן זה מלכויות. הגמרא כמובן שואלת זאת, מניין של מלכויות, תניא רבי אומר, אני אשם לקחם בחודש השביעי, דהיינו הוא לוקח את הפסוק המסיים את החלק הקודם, הוא מצרף את זה לפרשת ראש השנה. בסוף יהודה אומר, אינו צריך, יש פסוק בספר במדבר, פרשת החצוצרות, הרי הוא אומר, ויהיו לכם זיכרון לפני אלוקיכם, שאין תמיד אני אשם אלוקיכם, ומה תמיד אני אשם אלוקיכם, זה בניה בכל מקום, שמה בזיכרונות ומנחויות עמהן. תהיינו, יש פה דעה אחת, הוראת מלכויות ככתובה בפרשת ראש השנה. על ידי מדרש הכתובים ושני הפיסוק, בעצם נאמר כך, אני השם אלוקיכם, וממילא יהיה לכם שבתון זיכרון תורה. המוטיב המרכזי, אני השם אלוקיכם, זה הכותרת. עכשיו נא לתרגם זאת לשבתון, לשביתה במלאכה, אמירת זיכרונות, ועל ידי השופר, ואמירת הפסוקי השופרות. המלכות במרכז. הפסוק השני אומר לא. כי תבוא מחבר ארצכם, הצער, צולדתכם, והרתם החצוצות, ונזכרתם לפני השם לוקחכם. הזיכרון במוקד. אלא שבכל מקום שיש זיכרונות, יש מלכויות. מדוע? כי המלכות מלווה. למה אני פונה לקדוש ברוך הוא, ולא מישהו אחר? למה פנייה אליו ודווקא? כי הוא מלך מלכי המלכים. אבל המוקד זה פנייה, זה הזיכרון ובקשת העזרה. ולכן, אתה נראות פה לאורך הדרך, שתי גישות ביחס לפסוקי מלכויות זיכרון ושופרות, שמשקפות את שתי הגישות ביחס לתפילת ראש השנה בכלל. גישה אחת מדגישה, תני השם לוקחכם את המלכות, זה בעצם הפתיח, והמוקד הפרשה, כששאר הפסוקים רק מבטאים זאת, וממילא היא שמה את ברכת המלכויות, ומצרף לזכרון בשופרות, למרות שבתעניות זה לא קורה כך, ברכת קדושת היום היא ברכת המלכויות, בעוד שתפיסות אחרות, או מזיזות את מלכויות, ברכת קדושת השם, ובעצם מוציאות אותה מהמערך של ברכות קדושת היום, או שמזיזות קדושת היום מהמלכות לזיכרונות, ובכלל את כל המקור למלכויות, רואים כנספח בפרשת הזיכרונות של ספר במדבר. עד כאן נקודה אחת ביחס למלכות זיכרון ושופרות, וכאמור, הביטוי שיש לכך לנושא הכללי שראינו בפעם הקודמת. עכשיו מכאן נעבור לנקודה אחרת. מלכות זיכרון ושופרות, כפי שברכות מוכרות לנו, שלוש ברכות, כל ברכה שעשה פסוקים, מלכויות עם קדושת היום, ועשר פסוקי מלכויות, זיכרונות עם פסוקי הזיכרונות, ברכת זוכי הברית, שופרות עם עשרת פסוקי שופרות, הוא ברכת השופר, שומע כל תרועה. עם זאת, אם נשים לב, דבר מעניין, נוכל לראות איזושהי חלוקה נוספת, לא משולשת, אלא שחוצה את הברכות הללו. שם כך, נתמקד בקטע מאוד מסוים בתפילה הזאת. באמצע התפילה, הופיע פתאום דמות בודדת שזוכה לזכור אישי. לאורך הדרך, פסוקי מלכות זיכרון ושופרות אינם עוסקים בדמויות. הם עוסקות בקדוש ברוך הוא ובעקרונות. במידה הפסוקים מזכירים בני אדם, כאן עם ישראל. הבן יכיר לי אפרים, והיא בישורון מלך. יחידים אינם מוזכרים. יש יחיד אחד שכן מוזכר. וגם נוח ואהבה זכרת, ותפקידיו בדבר ישועה ורחמים. ויחד מהם מבול, ישחית כבסו בדרום עליהם, על כן זכרון בא לפניך, לבות זו כפות תבל, תסב ככל הים. נוח יחידי מבין כל באי עולם, שזוכה לזכור אישי בתפילת ראש השנה. ניתן כמובן להסביר, שנוח אינו יחיד. בזמנו כלל האנושות. וזרו כמובן הם כלל בני האדם. לבות זרו כפו תבל, הכוונה כל בני נוח, כל אומות העולם. מילה נוח לא האדם, לא נוח בן למך, לא נוח אבי שם חם ויפת, אלא נוח אב הטיפוס, נוח אדם, נוח כלל אנושות. הוא זה שזוכה להזכור. וביום בריאת העולם, נוח, שפותח עולם חדש, ראוי להזכור. לכן כל זה נכון. אבל נשים נפגע מדבר נוסף. זה לא רק נוח אב טיפוס, אלא זה נוח האישיות. האדם. אומר זאת אחרת, נוח האדם נבחר את אב טיפוס ביד מישהו היה. אם אשאל את עצמי, מי אותו נוח שנבחר להיות אבי האנושות בנגלה השנייה? מי אותו נוח שמייצג את כלל האנושות בתפילת ראש השנה? מי הוא האדם הזה? מה מאפיין אותו? ניתן לומר כך, נוח מייצג את האדם, לא ההירואי, לא הגיבור שגדול מהחיים, דווקא אדם הרגיל, הממוצע, הבינוני, האדם שמשתדל להיות בסדר, שלרוב מצליח, מדי פעם הוא נכשל, האדם הזקוק לעזרה, האדם שמסתדר, שזכויותיו מרובים מעוונותיו אולי, אבל שבסופו של דבר איננו גדול מהחיים ואיננו גדול מאיתנו. ניתוח פשוט של נוח לעומק מחייב שוב פרשת שבוע בטר ארוך, מי שמסגרת זו מאפשרת. רק אציין שיש כמה מדרשים שמנגדים על הנקודה הזאת, המפורסם מכולם כמובן, זה שביא רש"י בתחילת פרשת נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, הוא צדיק כן, אבל בדורותיו, ואולי הייתי אומר, צדיק במובן שזוכה בדין, נוח הינו צדיק, אבל תמימותו, שלמותו, גדלותו, הם רק בדורותיו. ויש גם חז"ל ביטויים חריפים יותר. ומהמדרש, והם אלוקים וכולי, כי ניחמתי כי עשיתים, סוף פסוק, ונוח מצא חן בעיני השם, ככה זה במקרא. במדרש לעומת זאת, כי ניחמתי כי עשיתים ונוח, מזין את הפסיק, תיבה אחת שמאלה, ומקבלים שהקדוש ברוך הוא התחרט, לא רק השאר האנושות, בניגוד לנוח שמצא חן, אלא שגם הנוח הקדוש ברוך הוא בעצם התחרט. גם נוח לא סיפק את הסחורה, גם הוא אדם שבעצם חייב בדין. מדוע הוא זכה לנצל? כי הוא היה הכי פחות גרוע, וממילא הקדוש ברוך הוא רוצה בקיום עולם, ולא חפץ בהשחתת עולם, וזו הייתה ברירה להציל מישהו אחד, המישהו הכי פחות גרוע היה נוח, ולכן נוח ניצל, בעוד שהאחרים הושמדו. אותו עיקרון מבצבץ מתוך מדרש מפורסם אחר, והאישה אך נוח ואשר איתו בתיבה, מהמדרש, ושוב נדמה לי שרש"י מביא זאת, אך נוח שגונח פצוע קשה שאיחר מזונותיו של אריה, חטף זבתא איומה מאריה עצבני ורעב, ובקושי בקושי שרד. מדרש זה מנסה להביא לנו כמה מסרים. מסר אחד, שאדם בעצם לא מסוגל להיות אלוקים, לא מסוגל לחלקל ופרנס את העולם, גם כשהוא מנסה לחלקל ופרנס מערכת סגורה, הוא לא עומד בכך, והטבע מתקומם כנגדו, הוא פוגע בו. יש מסר שני אבל, מסר שהשני הוא, שבעצם נוח לא צריך לשרוד, כפי שאמרנו. בעצם ה-DNA שלו צריך לשרוד. צריך מישהו שיקים עולם חדש. אז לכן נוח נבחר בדלת ברירה, אבל הוא בקושי שרד, כי בעצם הוא לא אמור לשרוד. אז הוא עובר את המבול, פצוע קשה. והוא פצוע כי בעצם גם הוא בעצם חייב בדין. גם אם נהיה נחמדים יותר לנוח מהמדרשים הללו, ונראה בו צדיק, הוא צדיק, אני חושב באנגלית, every man, מייצג את כל האדם, את האדם באשר הוא, ולא כמות הדמויות הגדולות. נוח הוא הבינוני המוכר לכולנו. הוא אדם שיש לו חושה לבקבוק, שאיננו אומרת, מוכן לפרוץ דרך חדשה, כבר מבינו, הוא לא מתהלך לפני הקדוש ברוך הוא, יש לו מוביל אותו. הוא כמו אדם בסדר, ערכי, בעולם שמחפש שלמות, בעולם הרואי אין לו מקום. אבל, וכאן נקודה גדולה, שינוי העולם או בריאת העולם פעם השנייה מסמלת מעבר מדין לרחמים. הסטנדרטים שציפו מהעולם הפעם הראשונה, כולו ניתן לעמוד בהם. סוף פרשת בראשית מציג בפנינו דילמה. בני אלוהים לעומת נוח. בני אלוהים, מה שלא יהיה וקשה להבין בדיוק מה מדובר, בכל מקרה מדובר בדמויות הירואיות, גדולות מהחיים, שאינה מתאימות לעולמנו הרגיל והמצומצם. אבל הם השחיתו דרכם. בעולם החדש, הקדוש ברוך הוא ללכת עם אנשים בינוניים, ממוצעים, כמו נוח, שלא גוברים העולם לבד, העולם יש מקום גדול עליהם, הם צריכים להתגונן כנגדו, לבנות תיבה, להתמודד עם המבול, להתמודד עם האריה, להתמודד עם החושה לגפן. אבל הקדוש ברוך הוא החליט שבצורה כזאת העולם יתקיים טוב יותר. דמויות גדולות מהחיים יכולות להביא למקומות הרבה יותר גדולים, אבל גם להשחית. השחית כל בשר דרכו, הביטוי המחשיב הכתובים אלו בני אלוהים, שותים לכם בנות האדם, לא מעצורים. נוח וחבורתו, יש להם מעצורים. יש להם גבולות גזרה כלפי מעלה, אבל גם כלפי מטה. נוח כמו מייצג את האדם, את הסולידיות. וקדוש ברוך הוא החליט לברוא לעולם הירואי, עולם סולידי. וממילא להתחשב בחושותיו של האדם. וזה מה שנאמר, וגם את נוח ואהבה זכרת. ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים. ישועת העולם היא במצאות הרחמים. בביחד מהמבול, נשחד כל בשר פרו מעליהם, אבל זיכרונו של נוח בא, כדם בינוני, סולידי, עם כוונות טובות, ויכולות סבירות. ובינוניות הזאת של נוח, היא זו שמצילה את העולם. בביחד מהמבול, נשחד כל בשר, אנחנו נזכרים בפרו, באותו טקסט נפלא שאנחנו אומרים כל שנה בנעילה כבר 10 ימים. כי לא תחפוץ. בו אנחנו קוראים לראשים לחזור בתשובה, לשוב. ונאמר שם מפורשות על ידי בעל המחזור. ומיד אנחנו שותחים את ופונים לקדוש ברוך הוא כל שנה כך. תראות עניין את הפרושים לך פשוט לקבל שווים. כי לא תחפוץ בהשחטת עולם. ולכן יעזוב השד דרכו וישב מחשבותיו, וישב שם יחמיו. ולכן חיינו השם אלוקים יחפוץ מטר השי, כי בשוב השם מדרכו וחיה. הלא בשובו מדרכיו וחיה, כי לא אחפוץ ומות עמדנו מהשם אלוקים השיבו וחיו. וזה העיקרון של נוח. קדוש ברוך הוא הציל את נוח, כי הוא לא חפץ בהשחטת עולם. וכי כך נשים כמו נוח ודרכם מציל את העולם. הצעתו של נוח אומרת שבעולם יש מקום לסולידיות, לאדם שחותם מדי פעם, שהוא דש מצוות קלות בעקביו, שלא מכל הציפיות, שמדי פעם הוא משתקר, מדי פעם הוא נכשל, ואף הפיחי, הקדוש ברוך הוא סולח ומוחל, כי תשובת ראש השנה היא תשובה שאומרת, אם יש שם שבשר ודם, חייבת להיות תשובה. בעולם שמלאכים לא צריכים תשובה. בעולם שבשר ודם התשובה איננה רק חסד, היא מתוכנתת לתוך המערכת. כי מערכת שבחה בבשר ודם, ומערכת שבחה בנוחים של העולם, צריכה לדאוג, לאפשר להם להתכפר, כי חטאיהם, חטאינו, פשעיהם, פשעינו, כמעט מובדים במערכת. אנשים שכמו נוח יחטאו, כן זה כבר אז שעשה טוב לא יחטא, ממילא קיום העולם, מחייב, סליחה וכפרה. והיות שבראש אנחנו חוגים את קיום העולם, פירושו של דבר שאנחנו בעצם מבליעים בתוך הקיום הזה, מתוכנת בבסיסו, סליחה וכפרה. וכך נאמר, וגם את נוח ואהבה זכרת, אם זוכרים כל יצורי קדם, ובאים לבדוק את העולם ביום בריאתו, צריכים לזכר שבריאה ראשונה לא הצליחה, שבריאה שנייה היא זו מקיימת אותנו, ובריאה שנייה מניחה שבסיס העולם עומד, תשובה סליחה וכפרה. ומאותו רגע, כשאנחנו מסכים את נוח, חל מפנה חד וחריף, באווירה השלטת בתפילת מלכויות, זיכרונות ושופרות. וכאן חשוב לשים לב, נוח נמצא בדיוק במרכז התפילה. חצי לפניו, חצי לאחוריו. תפילה מורכבת מנוסח מלכויות, פסוקי מלכויות. נוסח זיכרונות, פסוקי זיכרונות. נוסח שופרות, פסוקי שופרות. סך הכל, שש יחידות. נוח נמצא בדיוק בתפר שבין יחידה 3-4. זאת אומרת, 50% עברנו, נוסח ופסוקי מלכויות ונוסח זיכרונות, נשארו עוד 50%. פסוקי זיכרונות, נוסח שופרות ופסוקי שופרות. כל הטקסטים שדיברנו בחצי הראשון, שזורים בעניין של מידת הדין, של גבורתו של הקדוש ברוך הוא, רוממותו, נשגבותו, וגם הדין. מלך, מלכות, וזכירה שמעמידה אותם מול מידת הדין. זכר כבר אסיף עניך. זכירה שיש בה פקידה של יצורי קדם, זכירת מסעי עולם, שם בשכחה וכל גוי ודוע לפני כזה כבודיך. זכירה של איזו לאחר ואיזו לרעב, איזו לסבא, איזו למלחמה. וכך האווירה שלטת לתחילת זיכרונות ובפסוקי מלכויות למיניהם. ומאותו רגע שבו נוח נכנס, הפסוקים של זיכרונות מייצרים אווירה חדשה לגמרי. לא זכרת המעשים והאבונות, זכרת הברית. הבן יקיר לפן, כי זה דברי בו זכור, זכירנו עוד. או, ויזכור כי בשר המה, וינחם כרוב רחמיו, וכדומה שהמסר של כל הפסוקים הללו הוא, כדי שהוא זוכר אותנו, זוכר את המגבלות שלנו, זוכר את החסדים שלנו, זוכר את החסד נורייך ועד כפילותייך, וממילא הוא יזכור את הברית ברחמים, וכך בחרה שמתחילה ב... אתה זוכר מסוף הקדם כל יצורי קדם, נגנות בו ימר, איזו לרב ואיזו לסבא, נגמר ב... עקדת יצחק וזורם ברחמים תזכור. זכירה, קבלה והבנה שבועות האדם, וכן, פסוקי שופרות, אף הן מדברות, קיבוץ גלויות, מתן תורה, ורחמיו של הקדוש ברוך הוא ששומע כל תורת עמו ישראל ברחמים. אמור מעתה, פסוקי מלכות זכרון ושופרות, או תפילת מלכות זכרון ושופרות, אינם אחר כך רק כשלושה, דיין משלושה יחידות של המלכות, הזיכרון והשופר, ובעצם מחולק לשניים. חצי ראשון של דין, חצי ראשון של רחמים. ובעצם מייצגים שני עולמות שונים. עולם הדין מייצג את עולם הנהדר, המושלם. איך שלם הוא להיות? איך שלם היה צריך להיראות? איך שלם המחשבה דיבורות לפניו? וכך היה העולם הראשון. אבל דעקה, העולם הראשון נגמר במבול, ולא הצליח להתקיים. כי עולם שמידת הדין אינו מתקיים. וכן כשבאים לציין בתפילה את בריאת העולם, באים לציין את עולם הבריאה נברא, אין מנוס אלא מלהזכיר את הבריאה בפעם השנייה, את הבריאה של נוח, כתו של נוח אב לכולנו, וממילא לא העולם כפי שאמור להיות, אלא כפי שהוא באמת. עולם אנושי, שבו למגבלות האנושיות יש מקום. וממילא מדובר, אנחנו מציינים לא רק את הבריאה הראשונה, אלא את הבריאה השנייה. הבריאה השנייה הזאת, כולה כן במידת הרחמים. בברית שבקשת, שהוא לא יוסיף להביא עוד מבול על העולם, וממילא, ברגע שנוח עשה תמונה, זה מעבר מעולם שפשט בראשית, לעולם שלאחר פשט בראשית. העולם שקודם המבול, שנמצא בינת הדין, לעולם שלאחר מכן, שנמצא בינת הרחמים. וכך המעבר מעולם של מלכויות וזיכרונות ושופרות, של יקוב הדין טהר, ועולם מושלם, שאדם לא יסתדר בו, למלכויות זכרונות ושופרות, של בריאה של נוח, שלום שבאדם יסתדר. וכך נוצר מעבר מדין רחמים, כאשר אנחנו מסיימים, שומע קודם את אמר ישראל ברחמים. המילה מסיימת את כל המערכת, היא לא פחות ולא יותר, המילה רחמים, רחמים שבעצם צריכים לתת בדין, כי אחרת לא יהיה קיום לעולם. וזה המעבר שמתרחש במוסף, שבו פותחים בדין ומסיימים ב... שומע קול תמו ישראל ברחמים.